לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, יוטט באב, תשע"ח, ובמן לפי שעה היום. משרד החינוך משגר לבתי הספר היסודיים המלצות לשינויים כמעט מהפכניים סביב שיעורי הבית. המשרד ממליץ למקד את שיעורי הבית בתחומים כמו אנגלית ומתמטיקה, לוותר על שיעורי בית בתחומים אחרים, ובמקביל לעסוק ביכולות כתיבה וקריאה. להמלצה הזו אנחנו נדבר עם שתיים, עם הפרופסור ניצה דודוביץ', ראש התוכנית להכשרת מורים באוניברסיטת אריאל, ראש הפורום של מרכזי ההוראה בישראל, ועם נעמה אלפסי, מדריכה במרכז שפר לחינוך. נשמע את עמדתם סביב סוגיית שיעורי הבית. למחלוקת סביב חוק הלאום והיחס העולה ממנו למיעוטים, פנים רבות ומעט לעת שפות ועולות סוגיות נוספות שיש לקחת אותן וחשבון. בהמשכו של היומן אנחנו נשמע בפניכם שיחה שקיימנו הבוקר עם הפרופסור מיכאל קורינלדי. הוא רואה בחוק פגיעה בדמוקרטיה ופגיעה במעמד המיעוטים בישראל. אנחנו ניסינו להבין מדוע ומה הבעיה שהוא רואה בחוק הזה. השיחה איתו כאמור בהמשך. נדבר גם על מפלגתה החדשה של עדין אבר שלום, מפלגה שייתכן ותשפיע גם היא על מעמדה של ש"ס בציבור, אבל בעיקר בסקרים. נביא בפניכם סיפור מקומם שהתרחש אתמול בדרום. ארבעה קצינים ומפקדים בצה"ל שנמצאים בסופו של קורס צה"לי בדרום הגיעו למסעדה במלון בדרום הארץ, אבל סורבו מלהיכנס על ידי המאבטח. למה? כי הם נשאו נשק. אביו של אחד הקצינים, מפקד פלוגה ששמו שמור אצלנו במערכת הערוץ, יהיה איתנו כדי לספר. הרב חגי לונדין ממשיך במפעלו ההגותי להנגשת כתבי הרב קוק זצ"ל לדור, ובאחרונה יצא לאור באורו לעדר היקר, ספרו של הרב קוק שנכתב לאור מורשתו ובצל דמותו של חותנו האדרת זצ"ל. אנחנו נשוחח עם הרב לונדין על הספר ועל עצם הרעיון של הנגשת כתבי הרב. האם אין בכך סיכון מסוים? באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. משרד החינוך משגר לבתי הספר היסודיים המלצות לשינויים כמעט מהפכניים סביב שיעורי הבית. המשרד ממליץ למקד את שיעורי הבית בתחומים כמו אנגלית ומתמטיקה, ולוותר על שיעורי בית בתחומים אחרים, אבל במקביל לעסוק יותר ביכולות כתיבה וקריאה. אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה הזו של שיעורי הבית. איתן נמצאת על קו הטלפון הפרופסור ניצה דודוביץ', שלום לך.
שלום רב.
ראש התוכנית להכשרת מורים באוניברסיטת אריאל, ראש הפורום של מרכזי ההוראה בישראל. וקודם כל אני אשאל אותך, האם באמת מדובר ברעיון מהפכני? כי נדמה לי שבהרבה מאוד בתי ספר כבר פועלים לפי השיטה הזו.
הנושא של שיעורי בית הוא נושא שהוא לא מהיום, הוא נושא מאוד מאוד טעון, קודם כל ברמה של הורים לילדים, לא צריך להיות באקדמיה בשביל זה. שיעורי הבית שהפכו להיות שיעורים להורים עם שעות בלתי סבירות וכל מה שקשור בעניין הזה. המתנגדים יגידו שעות פנאי, יש לזה דרך אגב, כאן נתגייס, נגייס את האקדמיה לעניין. אנחנו יודעים ששעות פנאי הם נושא מאוד מאוד חשוב, כשמנוצלות כמו שצריך. אנחנו יודעים שיש גם הישגים טובים, ככל שאנשים מנצלים את הפנאי שלהם, תלמידים מנצלים את הפנאי שלהם. יש עניין של חברותה, זאת אומרת בואו נלך נעשיר את התלמידים שלנו בחוגים, בחברים אחרים, ויש גם אולי מחקרים שמראים שאין תרומה בדיוק להישגים. זה מצד אחד. מצד שני, יש את אפשר לומר גם ללמד זכות השיעור הבית, אולי, ואני לטעמי הכל בעניין של מינונים כמובן. אז אני לא הייתי שורפת את המועדון של שיעורי הבית. יש כאן, אנחנו חיים בעידן טכנולוגיה, יש כאן חווה.
תני לנו בבקשה פרופסור דודוביץ' את באמת את לימוד הזכות על שיעורי הבית, כי לכאורה נראה שהדבר המעיק הזה יש לו יותר מדי צידוקים לשים אותו קצת בצד. אז תני לנו קצת לימוד זכות.
בואו נלמד על הזכות. אנחנו רוצים לומר שיש כאן הרחבה של המסגרת של הכיתה. אנחנו לא רק לומדים את 3/4 שעה של הכיתה או את השעה של הכיתה, אלא יש כאן אפשרות להמשיך. אנחנו מדברים היום הרבה על למידה פעילה, אחד הסיסמאות שלנו היום. אז הנה, מתי נפרה את הלמידה פעילה? רק בין כותלי הכיתה. ההפך, יש כאן אפשרות להמשיך. 2, אותה נקודה של נגד היא גם נקודה של בעד. יש כאן אפשרות לחוות המסוג אחר. עבודות שסטודנטים עובדים ביחד, אני אגיד בסוגריים, גם הספרייה האוניברסיטאית היום לא נראית בדיוק כמו שנראית אי פעם, לא עוד שקט בספרייה, אלא יושבים סביב שולחנות, לומדים ביחד, גם למבחנים, גם לשיעורי בית, מכינים עבודות. אז יש כאן חברות על בסיס ענייני. יש כאן, אמרנו, אפשרות ללמידה משותפית. שוב, השאלה, מה אופיים של שיעורי הבית? כמו כל דבר, מה האופי? מה אנחנו רוצים? לא עוד להעתיק ולשנן ועוד דברים מן הסוג הזה, אלא לאתגר בשיעורי הבית. איך השיעורי בית הופכים להיות חלק ממה שקורה בכיתה, וכמובן יש כאן לגבי ההורים נאמר, גם פה אפשר ללמד זכות, אז אותו ציוד שיש להורים, גם אני בחיי הכנתי את 50 תרגילים בשלושה ימים, אז זה דברים שקורים לנו, אבל מצד שני, לא נורא בכלל שההורים, ההפך, אפשר לחייב את זה שיש כאן הזדמנות ופוטנציאל שהורים יעקבו אחרי הילדים שלהם, יראו מה קורה, כן, הילד יבקש קצת עזרה מההורה, זה לא אסון כזה גדול. שוב, השאלה היא שאלת האופי של שיעורי הבית, וכמובן השאלה היא, השאלה הזאת מתחילה במטרות, מה אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים רק את המסגרת הבית ספרית ונגמר הסיפור, או שאנחנו רוצים שבאמת הלמידה תהיה פה הרבה יותר הוליסטית? אז שוב, מבחינתי הכל עניין של מינונים. אני לא הייתי סובבת את מועדון שיעורי הבית.
יכול להיות שבאיזושהי מידה שיעורי בית הפכו מצידם של ההורים, של המורים, סליחה, לאיזושהי השלמה, לא הספקתי בכיתה, הם הסתדרו לבד, ישברו את הראש בבית, או כאיום על התלמידים, או כאני המורה או המחנך, פרעתי את החשבון מול המערכת, גם אם לא הספקתי, הם צריכים להגיע עד עמוד 23.
נכון, במקום שיעורי בית שיהוו אתגר והשלמה, הם הפכו להיות סוג של עונש, זה מאוד, עונש להורים, עונש לתלמידים, ולכן אנחנו מקבלים כל כך הרבה אנטי מול שיעורי הבית הללו. אבל צריך להבין שאנחנו חיים בעידן אחר, גם התלמידים שלנו לא רק יכולים, יש כאן פוטנציאל לא רק לסיים את הלמידה בשיעור עצמו, אלא ללכת הביתה ולהסתכל בגוגל, והם יודעים להסתכל ולהסתכל מה נאמר ומה נכתב, ולהרחיב באמת את מעגל הלמידה. אז כן, צריך לעשות פה שינוי קודם כל תודעתי, מה עם שיעורי בית, מה אנחנו רוצים מהם, שנגדיר לעצמנו, ורק לאחר מכן, איך אומרים, לעשות בצרות כאלה ואחרות.
אז בעצם כשמשרד החינוך אומר, אני לא פוסל לגמרי את שיעורי הבית, אלא אני מבקש להשאיר אותם בתחומים כמו אנגלית ומתמטיקה, אין מה לעשות, צריך להגיע להישגים, אבל בתחומים אחרים אני מבקש למתן את העניין, זה מידתי? זה אותה מידתיות שאת מדברת עליה?
נכון מאוד, נכון מאוד, וגם צריך להבין, גם ההורים יכולים לראות בזה שוב אתגר מאוד גדול למעורבות שלהם בעשייה, להכיר את הילד שלהם, להכיר את הרגלי הלימוד שלו. אני יכולה להגיד לך באופן אישי, אחד הילדים שלי לא משנה, קשה לו מאוד במה שנקרא במקצועות רבי מלל, הוא יותר לכיוון הריאלי, והייתי צריכה לשבת איתו ולקרוא את ספרו ההיסטוריה וזה, אז כן, אז זה נתגר אותי, איך אני הופכת את ספר ההיסטוריה משעמם יותר או פחות, לטעמי היה מאוד משעמם, אבל איך אני הופכת את זה לסוג של חוויה? אז זה בכלל לא נורא, אני עובדה שאני זוכרת את זה, שאני מדברת על זה, זאת אומרת, הכל עניין תודעתי, איך תופסים את הדבר הזה, אפשר לראות את הדבר הזה כנורא ועונש והכל, אפשר לראות את זה כסוג של אתגר ומעורבות, הכל עניין של תפיסה, וכמובן מינון.
ובעולם התחרותי, תעסוקתי של היום, שבו הורים מגיעים כל כך מאוחר הביתה, אולי אין להם את הזמן לעשות את זה ולהיות מול
כן, אבל ומה יהיה אסון אם יום אחד בשבוע מחליטים ההורים שביום הזה מגיעים קצת יותר מוקדם? האם בזה יהיה אסון?
השיעורים הם לא רק
בסדר, אז שוב, השאלה היא הכל, שוב אני חוזרת עניין של מינונים, כמה נותנים, האם השיעורים, קודם כל השיעורים צריכים להיות מוכוונים לתלמידים ולא להורים, אז זה לא אומר שכיה ההורי צריך לשבת כל השבוע, כל היום, זה לא. אבל בהחלט מעורבות ברמה כזו, ברמה אחרת, למה לא? אבל שוב, צריך לעשות פה סדר, צריך לעשות פה, לשנות פה תודעה, ואחר כך אמרתי לצאת בכותרות.
טוב, אנחנו נראה לאן הדבר הזה מתקדם.
מכל מקום, חוויית הלמידה שלי בילדותי אי פעם, היא לא חוויה של סיוט של שיעורי בית. אני זוכרת שישבנו קבוצות ולמדנו. את ההוראה שלי התחלתי כנערה, כילדה שישבה ולמדה את החברות שלה. ושום אסון, שום דבר לא קרה מהדבר הזה. צריך לראות את זה, לראות את זה גם דברים אחרים.
ואת זה את אומרת מתוקף מעמדך כאשת חינוך בשנים ארוכות, אבל לא, אנחנו, דלת העם, אולי רואים את הדברים קצת אחרת.
כן, אבל אתה יודע, אם הזכרת את דלת העם, צריך גם להסתכל, גם כשמי שמדבר על אפשרות, יש כאן אחרי צהריים, הם ילכו ויעשו חוגים וכו', גם פה יש עניין של מצב סוציו-אקונומי. חוגים עולים כסף, והעשרה עולה כסף, והשאלה היא, אוקיי, אז עכשיו הם קראו ספרים, באמת, כמה ילדים שלנו קוראים היום ספרים בעידן הדיגיטלי, או שזה יישב אותם שוב לסמארטפון ולטלוויזיה. אז איך אומרים, צריך גם להבין מה האלטרנטיבות, גם את זה צריך לקחת בחשבון.
כן, טוב, הרבה מאוד שיקולים לקחת בחשבון, אבל לזכור, המינון הוא זה מה שחשוב, זה מה שלימד אותנו.
נכון, נכון.
הפרופסור ניצה דודוביץ', תודה רבה לך על הדברים, כל
בקשה,
טוב.
בבקשה, בבקשה, שלום.
שלום, שלום. אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית שיעורי בית והמלצות משרד החינוך לבתי הספר היסודיים. איתנו נמצאת על קו הטלפון מדריכה במרכז שפר לחינוך, נעמה אלפסי, שלום לך.
שלום וברכה.
ואת רואה בהמלצות מהסוג הזה משהו שנותן, איך נקרא לזה, לגיטימציה לחולשה ולרפיון ולאומללות של הדור הצעיר, ואולי צריך להתנהג בדיוק הפוך.
נכון, אני חושבת שמחשבה לגבי שיעורי בית, מה המטרה שלהם ואיזה שיעורי בית מתאימים ונכונים ומשרתים את המטרה, זה חשיבה מצוינת. אבל אם מה שמביא את ההחלטה לביטול שיעורי בית זה המילה שיעורי בית שהיא כל כך גרועה ויוצרת חוסר מוטיבציה ומנשלת את הילד מכל יכולת להיות יצירתי, אז אני חושבת שפה הטעות. כי לשבת ולהכין שיעורי בית ולדעת גם לעשות עבודה שחורה וגם משהו שהוא לא הכי מהנה וכיף, או לא להתייחס לזה בתור דבר לא מהנה וכיף, אלא פשוט כצורך שצריכים לפעמים לעשות דברים שהם לא הדבר הכי כיף ובא לי לעשות עכשיו. זאת אומרת, החיים שלנו לא מורכבים רק מחוויות של כיף ופן ולונה פארק. במשך החיים, הכנה אמיתית לחיים היא ידיעה שיש לנו התמודדות לאורך כל החיים, גם עם דברים שהם לפעמים לא הכי בא לי לעשות אותם בחיים. אני צריך, לא יודעת מה, לדאוג לעצמי לאוכל, אני צריך ללכת לעבודה, ובעבודה לפעמים יש חלקים שהם לא הכי מהנים, אני אולי הולך לעבודה שאני אוהב, אבל גם בעבודה שאני אוהב יהיו דברים שאני לא אוהב לעשות. אז לחנך את הילד לזה שהוא יכול לעשות רק את הדברים שכיף לו ובא לו ויצירתי לו, זה נראה לי לא נכון. אני חושבת שחשוב גם לדעת לעשות תרגול שחור ויבש עם עצמי, בלי עזרת ההורים. אני חושבת שהמוטיבציה של הורים להיכנס למאבק נגד שיעורי בית, אני יכולה להגיד על בית ספר של הילדים שלי, של הבת שלי שעכשיו עולה לכיתה ד', כשהייתה בכיתה א', אז הורי הילדים נאבקו לבטל את שיעורי בית, ובאמת יש שיעורי בית רק ביום שלישי. אז מה המסר שמסתתר מאחורי זה, ילדים יקרים? שיעורי בית זה גלולה מרה, זה נורא והיום, אנחנו ניתן לכם את הגלולה המרה הזאת רק פעם בשבוע. במקום זה, אם אני מבינה ששיעורי בית זה דבר נפלא, שילד יכול להתמודד עם עצמו, עם הלמידה שלו, לשאול את עצמו את השאלות, לחקור עם עצמו, אז אני יכולה לראות את הדבר החיובי בשיעורי בית, ואז אין שום מניעה ששיעורי בית יהיה דבר של יום ביומו, דבר שהילד רוצה באופן טבעי לעשות אותו ולבד, בלי שההורים שלו יצטרכו לשבת לידו. בכתבה על שיעורי בית היה דבר והיפוכות, ואת מצד אחד רוצים לבטל את שיעורי בית.
להבנתך, מה שעומד בבסיס ההמלצה הזאת, זה רק הרפיון של מורים, הורים ותלמידים, ולא העניין שרוצים פשוט למקד את הכוחות במשהו אחר, כי אנחנו שומעים ממשרד החינוך שחשוב להמשיך עם שיעורי בית באנגלית ומתמטיקה, שזה לא גם לא, חוויה מי יודע כמה, ולמקד את תשומת הלב לנושא יכולות ומסוגלויות קריאה וכתיבה, כי זה יותר חשוב להם לעתיד. זאת אומרת, אף אחד לא אומר שהם הולכים עכשיו בר בשטח, אלא יש משימות אחרות, אולי מותאמות דור.
כן, אבל רק תשים לב שהרצון הוא, זה בדיוק מה שכתוב בכתבה, מצד אחד אומרים לבטל את שיעורי בית, מצד שני ניתן משימות חווייתיות. זאת אומרת, בואו לא נקרא לזה במילה שנשמעת לא טוב, כמו שיעורי בית, שזה כבר נתפס בתור משהו כל כך קשה ונורא ומשעמם. פשוט ניתן לזה שם אחר. נקרא לזה חשיבה יצירתית, נקרא לזה חקירה מדעית, ועדיין לא נתבלבל. חקירה מדעית, אז בואו נעשה דברים שצריכים את ההורים יחד איתנו, שלא נצטרך חלילה לעבוד עם עצמנו ובאמת להיות יצירתיים באופן טבעי. זאת אומרת, בואו נהיה רגע אמיתיים. אם יש מטרה לשיעורי בית, ובאמת בכל מקצוע מורה, ודרך אגב כל מורה יכול, אם יש מורה להיסטוריה, שיש לו מטרה בנתינת שיעורי בית, על נושא מסוים, שהוא רוצה שהילדים יקראו טקסט לבד, ויפענחו אותו לבד, וישאלו שאלות בעצמם, ויענו תשובות בעצמם, מצוין. ואם ליום למחרת יש שיעור היסטוריה, ובו לא, אין צורך בשיעורי בית כהכנה לשיעור הבא, אז גם בסדר. לקבוע כללים כאלה של, אוקיי, במתמטיקה ואנגלית כן, במקצועות אחרים לא, או בגילאים כאלה כן, בגילאים כאלה לא, אני חושבת ששאלה צריכה להיות סובייקטיבית לגבי כל מורה, דרך אגב, וגם לגבי כל מקצוע וכל נושא. השאלה צריכה להישאל עניינית לגבי המטרה. מה המטרה שלי? מה אני רוצה להשיג בשיעורי הבית הספציפיים האלה שאני נותן כמורה? אבל היום כשמורים לא נותנים שיעורי בית, או כשמשרד החינוך בא לו לתת שיעורי בית, זה בא א' מהמקום שמחשבה של הילדים קשה להתמודד עם זה, מסקנה אחת שאני לא מסכימה איתה. דבר שני, שההורים פשוט לא עומדים בעומס, כי הם צריכים לשבת אפילו עם כמה ילדים על שיעורי בית, הם פשוט מגיעים הביתה מהעבודה, וכל הזמן שהם מבלים עם הילדים זה הכנת שיעורי בית. מסקנה שנייה שאני לא מסכימה איתה, כי הורים באמת לא צריכים לשבת עם הילדים לשיעורי בית. ילדים צריכים להכין לבד שיעורי בית. ולכן אני חושבת שצורת החשיבה באה ממקום לא נכון. בוודאי שצריכים לשאול את השאלה לגבי שיעורי בית, מה המטרה שלהם ואיך לתת שיעורי בית שמקדמים את הלמידה באמת, ומעוררים את החשיבה באמת, ומעוררים את הסקרנות ואת החקירה ואת היצירה באמת. אבל לא מתוך המקום של הילדים קשה, הילדים לא מסוגלים, הם רק מתוסכלים, הם מאבדים את חברת הלמידה, זה מסקנות שהן פשוט לא נכונות. אני רואה הרבה מאוד ילדים שמאוד נהנים להכין שיעורי בית, אני רואה ילדים שלהגיד, אוקיי, לא ניתן שיעורי בית, אבל ניתן משימת קריאה. אז מה זה? זה לא שיעורי בית? לא נקרא לזה ככה, כדי שהילד לא ייבהל, הוא לא יחשוב שנותנים לו גלולה מרה, הוא יבין שנותנים לו סוכריה. אז בוא נהיה אמיתיים, אין לנו בעיה לקרוא לילד בשמו, לקרוא לזה שיעורי בית, ולא לפחד שהילד יחשוב שיעורי בית זה דבר קשה, כי אם אני לא אחשוב ככה, אני גם לא אעביר את המסר הזה לילד שלי. אם אני לא אחשוב שיעורי בית זה דבר נורא, הילד שלי לא יחשוב גם, ויקבל שדר ששיעורי בית זה דבר נורא. האם להעניש או לא להעניש אם ילד לא עושה שיעורי בית, זה סוגיה אחרת, שבכלל היא לא עניינה אם בגלל זה לא לתת או כן לתת שיעורי בית. אפשר לתת שיעורי בית ולהחליט איך אני בודק את השיעורי בית, מה אני רוצה לעשות איתם אחר כך, איך אני אוסף את האינפורמציה שהילד למד מתוך שיעור הבית לתוך השיעור הבא שלי. אני חושבת שפשוט החשיבה לגבי שיעור הבית יכולה להיות וצריכה להיות תמיד באופן יצירתי אצל המורה, כמו שהוא מכין שיעורים, לשאול את עצמו מה המטרה והאם זה משרת את המטרה. ככה גם צריך להכין שיעור. אבל
אין חשש, ואת זה שאלנו גם בשיחה הקודמת, שאצל מורים מסוימים שיעורי הבית הופכים להיות פשוט בגלל שאני צריך להגיע לעמוד 23, לא הספקתי בכיתה, אז שהתמודדו הילדים לבד, אני דפקתי כרטיס, הגעתי ליעד שלי, ובשיעור הבא כולם יהיו שרי קו עד עמוד 23.
תראה, יש לי אמון גדול במורים. מורים רוצים בהצלחת התלמידים שלהם. עכשיו, נניח ומורה לא הספיק, ובדרך כלל הוא לא מספיק כי הכיתה לא אפשרה לו להספיק, כן? לא כי הוא שיחק פינג פונג בזמן הזה. נניח הכיתה הפריעה לו שיצא פעולה במהלך השיעור. אומר להם, חברים יקרים, אנחנו צריכים להספיק את חומר עד לכאן ולכאן. כן, יש לנו גם הישגים מסוימים שאנחנו צריכים להספיק אותם. יש משמעות גם להספק. זה עוד אחד מהיעדים שצריכים להגיע להם ולא צריכים להיבהל מהם ולפחד מהם, מהלחץ שזה יטיל על הילדים. אז לא שיתפתם פעולה בכיתה, אנחנו צריכים להספיק את זה, אז התוצאה הפשוטה היא שאתם צריכים לעשות את זה עכשיו בבית. אם היה לי מטלות בעבודה, כי אדם מבוגר, שלא הספקתי לסיים אותם, אבל יש דברים שאני חייבת להגיש למחרת, לבוס שלי, ואין מה לעשות. אני צריך לקחת את העבודה ולסיים אותה בבית, נכון? כי זה מציאות החיים, יש תוצאות לדברים שעליהם אנחנו אחראים. אותו דבר, גם אצל ילדים. אם אני כתלמיד, יש לי עכשיו משימה שלי ללמוד משהו מסוים, חומר מסוים, ידע מסוים, אני צריך לעשות איתו משהו מסוים, ויש גם לוח זמנים, ומאוד חשוב לעמוד בלוח הזמנים, זה עוד אחד מהדברים המאתגרים בחיים שאנחנו צריכים ללמוד לעשות אותם.
בסופו של דבר, החשש הגדול שלך, נעמה, הוא התלמידים של דור ללא שיעורי בית או ללא מספיק שיעורי בית יגדלו להיות ללא כישורי חיים בסיסיים להמשך, עם תחושה שקשה לי אז אני צריך למצוא חלופות, אני לא יודע להתמודד מול קשיים ומשימות.
כן, אני חושב, תראה, אנחנו במרכז שפר, אחד הדברים שאנחנו עושים בחוגי הורים שלנו ובייעוצים להורים, זה כל הזמן מעבירים להם את המסר, הילדים שלנו מסוגלים הרבה יותר ממה שאנחנו מאמינים בהם היום. היום רמת הציפיות מהילדים היא שואפת לאפס. אנחנו כל הזמן מגוננים אליהם, מפחדים שקשה להם, מפחדים שקשה להם רגשית. כל דבר שקצת הילד עושה פרצוף עצוב, אז קשה לנו, הוא לא מרוצה, מה נעשה כדי שיהיה מרוצה? זה מה שמניע אותנו. ההורים כל כך רוצים, ובצדק, כי ככה החברה משדרת להם, הם חייבים להיות הורים נורא נורא טובים. מה מעיד על זה שהם טובים? אם הילדים שלהם מרוצים ומאושרים. איך הילדים שלהם יהיו מאושרים ומרוצים? הם כל הזמן צריכים לספק להם דברים שיגרמו להם להיות מאושרים ומרוצים. אם הילד הולך עם פרצוף חמוץ ועצוב, אז ההורה נכנס ללחץ שאולי הוא מזיק רגשית לילד. אז כשהמנגנון חשיבה הוא כזה, אז אנחנו מבילים לחיים של ויתור, של חוסר שאיפה קדימה. ודווקא משרד שחינוך שמציג ואתגר של 5 יחידות מתמטיקה, ובכלל מדינת ישראל שיש בדור מדהים של ילדים ונוער שיכולים להגיע הכי רחוק שרק אפשר, אם אנחנו רוצים לאפשר להם את זה, אז באמת בחוגי ההורים של שפר אנחנו מראים להורים איך הם יכולים בלי לאבד אמון בילדים, להפך, לתת להם את האחריות. ההורים אצלנו לומדים איך לאפשר לילדים להכין את שיעורי הבית לבד, ללמוד למבחנים לבד, בלי להיות תלויים בהורים, לאפשר להורים להסתכל על ילדים בעיניים של אמון, בלי לפחד שכל דבר מזיק להם ופוגע בהם, לא להיבהל מפרצוף לא מרוצה של ילד, כי להפך ככה הוא לומד להתמודד גם עם הדברים הפחות נעימים של החיים. ואני חושבת שבאופן כזה, שוב, לא הביטול שיעורי בית או לא ביטול שיעורי בית הוא לא העניין, אלא האופן שבו אנחנו מסתכלים על הילדים, האופן שבו אנחנו מסתכלים על הנוער כחלש, כלא מסוגל, כצריכים להקל עליו מפני התמודדויות החיים, ואני לא חושבת שאנחנו ככה מכינים אותם נכון לחיים. כי בחיים יש אתגרים ויש התמודדויות ויש גם עבודה שחורה. נכון, יצירתיות זה דבר חשוב, אבל היצירתיות לא נובעת מזה שאני מוותר גם על העבודה הסזיפית והשחורה שדורשת את התרגול. כן, לגלות גילויים מדעיים לא קורה מהחשיבה היצירתית שלי. קורה גם מהאלף פעמים שניסיתי ונכשלתי ולא הצלחתי. והאלף פעמים לנסות ולא להצליח, זו עבודה שחורה וקשה. שאם לא נהיה בתודעה שהילד שלנו מסוגל לעשות אותה ונוותר לו על זה מלכתחילה, אז אנחנו מחלישים אותו, אנחנו לא מחזקים את השרירים שלו, אנחנו בעצם לא מאפשרים לו להתחזק ולהתקדם.
כן. נעמה אלפסי, מדריכת מרכז שפר לחינוך, אני מאוד מודה לך על הדברים, ושיהיו בשורות טובות להורים, לתלמידים, ובסופו של דבר יגיעו להישגים שלהם איך שהוא. תודה.
כל טוב.
שלום. מפלגתה החדשה של עדינה בר שלום, אחי ישראלי, יוצאת לדרך, ואנחנו רוצים לשוחח על המשמעות של המהלך בכלל ובעבור בעיקר מפלגת ש"ס, שנתחים ממנה פורשים אחת לכמה שנים. איתנו על קו הטלפון אשר סוזין, החוג לפוליטיקה ותקשורת ומכללה אקדמית הדסה, שלום לך.
שלום וברכה.
אז מה זה מטריד, דבר כזה מטריד את דרעי ואנשיו?
ראשית כל, מאז פטירתו של מרן הרב עובדיה, הטלטלות בשס שהיו עד כה מתחת לפני השטח, עם מותו של הרב עובדיה הכל התחיל לצוף. המתחים בין מחנה ישי לדרעי פירקו את שס עם הקמתה של יחד. עדינה בר שלום, שלא חסכה מדרעי הרבה מאוד ביקורות, בעיקר בגלל המכללה החרדית שהיא הקימה ונקלעה להרבה מאוד בעיות כלכליות, וביקשה מדרעי שיציל אותה ולא עשה זאת, יש לה ביקורת מאוד טעונה כלפיו בעניין הזה. והקמת המפלגה שלה, של עדינה בר שלום, בהחלט מוסיפה עוד נדבך בפירוק הזה של ש"ס ברמה הפוליטית וגם ברמה החברתית. אבל מעבר לעניין הזה של ש"ס כמתפרקת ובכלל כראי של בכלל היהדות החרדית הספרדית מאז פטירתו של הרב עובדיה, יש פה גם עניין הרבה יותר רחב, הרבה יותר כללי של כל הציבור החרדי, והוא התופעה יחסית חדשה של פמיניזם חרדי, שראינו אותם גם בבחירות 2013 וגם בבחירות 2015, עם כל מיני יוזמות של נשים חרדיות ובזכותן ולא נבחרות לא בוחרות, של נשים חרדיות שדרשו ייצוג חרדי פוליטי נשי בתוך המפלגות החרדיות הקיימות, לא הצליחו להביא להישגים משמעותיים מבחינה אלקטורלית, לא בשס ולא ביהדות התורה, לא הסכימו לשבץ נשים בתוך המפלגות לכנסת, וגם הוא בזכותן שמפלגה חרדית נשית שרצה בנפרד השיגה משהו כמו 1800 קולות בלבד, שזה כמובן מעט מאוד. אבל השיח החרדי והכלל ישראלי שנוצר בעקבות היוזמות האלה, הם היו יחסית קולות מאוד משמעותיים. כמובן הציבור החרדי המיינסטרימי התנגד, ועכשיו עדינה בר שלום עם הקמת המפלגה מביאה עוד בשורה פמיניסטית חרדית. אמנם המפלגה הזאת היא מפלגה כלל ישראלית, גם השם שלה הכי ישראלי מעיד על זה, היא לוקחת איתה את ראש מועצת ירוחם ביטון, שהוא עצמו חילוני, ותוך מטרה לפנות לקהל ישראלי מגוון יותר, בעיקר פריפריות ובעיקר מסורתיים וחרדים ספרדים מסוימים, ויש פה בהחלט בשורה. האם המפלגה הזאת תעבור את אחוז החסימה? סביר להניח שלא. גם מפלגות הימין וגם מפלגות המרכז מתחרות על אנשי הפריפריה ועל המסורתיים, אבל העובדה שבה אישה חרדית ומקימה מפלגה מתוך עולם שכבר קיים בו איזשהו השפעה פוליטית ברורה, שכמובן אביה הוא מהמייסדים של ההשפעה הפוליטית הזו, זה בהחלט בשורה וזה בהחלט שינוי, וזה נדבך נוסף בפמיניזם החרדי שאנחנו רואים בשנים האחרונות.
אבל בסופו של דבר, כמו שציינת, המפלגה הזאת לא מדברת על הקהל הזה, ובעצם כל מי שפרש משס פנה לקהלים אחרים. זאת אומרת, אני רוצה להזכיר אפילו את הרב אמסלם, שהוא פנה לאיזשהו אפיק אחר לגמרי, ואלי ישי לקח את הימין היותר ימני וחבר אליו. עכשיו עדינה בר שלום מדברת עם אנשים בפריפריה. בטוח שש"ס תיפגע מדבר כזה?
ש"ס כבר נפגעת. בכל הסקרים האחרונים ש"ס בחלקה אפילו לא עוברת את אחוז החסימה, בחלק מהסקרים מגרדת את 5-6 בקושי 7 מנדטים. ש"ס נפגעת מאוד בכלל מאז פטירתו של הרב עובדיה. תוסיפו על זה את הפיצולים, תוסיפו על זה את הקמות המפלגות החדשות, גם ברמת הסמכות התורנית אין הסכמה. הרב שלום כהן, שהוצב בעצם על ידי דרי ברשות הרוחנית של ש"ס, גם היא לא מקובלת על כולם, אבל המפלגה הזו של עדינה בר שלום היא עוד מסמר בפיצול הזה, והיא תפגע בש"ס לפחות ברמה התדמיתית המנטלית, כי בסוף היא ביתו של הרב עובדיה יוסף, היא ממשפחת האצולה של החרדיות הספרדית, והיא מביעה אי אמון מאוד מאוד מובהק בש"ס. להזכירכם, בבחירות ב-2015, כששוב נשמעו קולות של נשים חרדיות שביקשו להיבחר ולהיות מיוצגות, אז תגובת הנגד של ש"ס הייתה להקים מועצת נשים שבראשותה הייתה עדינה בר שלום והרבנית יפה דרי, אשתו של אריה דרי. אז הם כן רצו לפנות באיזשהו מובן לעניין הזה, אבל בכל זאת בואו לא נשכח, ש"ס זה מוצר ליטאי בסופו של דבר. הרב שח, הפטרון הרוחני הראשון של ש"ס וממקימי המפלגה, גם אריה דרי עצמו עם השפעות ליטאיות ברורות, בוגר ישיבת חברון וכולי. אז ש"ס הקימה בזמנו את מועצת הנשים, כמובן שאף אחד מהן לא שובצה לרשימה לכנסת, אבל העובדה הזו שעדינה בר שלום, ביתו של הרב עובדיה, מביאה בצורה כל כך ברורה אי אמון בש"ס, זה בהחלט, בהחלט בשורה פוליטית.
מה המסרים שהיא יכולה להביא בכלל?
תראה, עדינה בר שלום נכנסה לקונצנזוס.
המסרים החדשים.
הקונצנזוס שנוצר סביבה גם בקבלת פרס ישראל וגם המכללה החרדית וגם היא כמייצגת איזשהו חרדיות או דתיות רכה יותר, מכילה יותר, עם הסיפור שלה שרצתה ללמוד פסיכולוגיה וההורים שלה שלחו אותה להיות תופרת וכולי, המסרים האלה של יהדות מסורתית יותר, רכה יותר, פתוחה יותר, שמשלבת שוב חילונים וחרדים, ואני מניח שבעתיד שהיא תבנה את המפלגה יהיו עוד זרמים מהחברה הישראלית הלא חרדית שיהיו מיוצגים שם. היא לא מפלגה דתית לאומית והיא לא מפלגה חרדית קלאסית, היא מבחינתה מביאה בשורה של אחדות, של חברתיות. האם אין עוד חברי כנסת או מפלגות שנושאות בשורות דומות? בוודאי שיש, ושוב, אני לא...
לא היה יותר סביר שהיא תחבור למישהי כמו אורלי לוי?
תראה, ברמה הפוליטית אולי זה היה נכון להם יותר, כולנו מכירים את הפוליטיקה, לכל אחד יש את האינטרסים שלו, את הרצונות שלו, כל אחד יש לו את ההישגים של העבר, אולי לקראת הבחירות עצמן, כאשר גם אורלי לוי וגם עדינה בר שלום יראו את מצב שלהם בסקרים, יכול מאוד להיות שיהיה איזה ייחוד מתבקש ביניהם. כרגע הבחירות עוד לא באופק, אני מניח שככל שנתקרב למועד אולי בהחלט הוא רצון לאחד ביניהם, כי אחוז החסימה יחסית גבוה לעומת בחירות קודמות, אולי המציאות תאלץ אותם לעשות את זה.
אולי, יש לנו עוד זמן לראות את הדברים האלה מתקדמים. אשר סוזין, החוג לפוליטיקה ותקשורת, מכללה אקדמית הדסה. תודה רבה לך, יום טוב.
תודה, יום טוב.
עכשיו אנחנו רוצים להביא בפניכם סיפור מקומם שהתרחש אתמול במצפה רמון, במלון בראשית, במצפה רמון, ואנחנו רוצים לשוחח כעת עם אביו של ממפי בצהל. אנחנו לא אומרים כמובן את שמו או את שמו של הבן, כמובן מטעמים מובנים. שלום לך.
שלום לך.
אז בוא ספר לנו מה קרה ומתי.
ככה, אתמול הבן שלי גומר איזשהו קורס של פיקודי, הגיע הוא וארבעת החברים שלו, ארבעת המפקדים בצבא, למלון בראשית, כדי לאכול ארוחת צהריים, משהו בסביבות השעה 2-3. וכשהם ביקשו שם להיכנס לאכול, המפתח עצר אותם ואמר להם, תשמעו חבריה, אי אפשר, אתם לא יכולים להיכנס לפה, אתם הם נשקים. אמרו לו, אנחנו לא באנו לעשות כלום, באנו לאכול. ואז המפתח אומר להם, תשמעו, אני מנוע מלתת לכם להיכנס, אתם לא נכנסים. אז הם ביקשו לדבר עם מישהו גבוה יותר.
אני רוצה פשוט להבין, המאבטח רואה אותם עם מדים, רואה אותם עם נשק, הוא לא מבקש מהם תעודה או משהו שיזהה אותם בתור אנשי צבא, הוא פשוט אומר להם לא נכנסים.
כן, כן, אתם לא נכנסים, יש לכם נשקים, אתם לא נכנסים. וביקשו להבין למה, הוא אומר להם, תשמעו, אנשים לא הרגישו בנוח, הם אתם נכנסים עם נשקים לאכול, משהו כזה.
וזה כשהם עם מדים, אי אפשר לטעות...
אי אפשר לחשוב לא שהם מחבלים ולא שהם שום דבר, כן, אי אפשר היה לטעות בהם.
כן, אז מה, איך...
ואז ביקשו לדבר עם מישהו אחרי, הם קיבלו את האחרי על כל ההבטחה באותו מלון, והוא התעקש, הם לא יכולים להיכנס. ולצער המראה והם נסוגו, למרות שהם נסו, בכל זאת נסו לשכנע אותו, הוא לא הסכים להתפשר והם נסוגו למקום אחר לאכול.
אז מה איך התחושה, מה מספר הבן שלך? יוצאים מאירוע כזה, סך הכל להזכיר לכולנו, הלוחמים והקצינים האלה נמצאים שם, עושים את הקורסים האלה למען הביטחון של כולנו ולא נותנים להם להיכנס בסך הכל כי רצו לאכול, איזה, מה התחושה שהוא מספר לך?
מאוד 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 רע, הוא גם, הוא אמר לי דבר כזה, אמר לי, תשמע, אם אני רואה עכשיו בן אדם, אם אני רואה איזשהו נכה, או לצורך העניין בן אדם כאור, אז בגלל שהוא כאור אני לא אגש אליו, הוא לא הבין את ההשלכה, מה עושה מדהים בנשק, לדבר הזה שהוא לא יכול לאכול, הוא לא הבין, עד עכשיו הוא לא מבין מה מנע מהם להיכנס לאכול, הוא חושב שאולי יש דברים אחרים מסביב, אבל היה לו קשה מאוד עם הדבר הזה, בגלל זה הוא פנה אליי, ואני החלטתי שאני מתקשר אליכם, ואני אעלה את זה, שכל המדינה תדע, שלא כולם מקבלים, לא כל הצבא פה מקבל גיבוי, ולא מכבדים אותם, למרות שאני צריך להגיד עוד דבר, שיש בהרבה מקומות, שהם הולכים לאכול, כשהם קמים לשלם, אומרים להם, חבריה, סליחה, הכל שולם, או מזה מצד בעל הבית, או מצד סועדים אחרים שהיו שם באזור. ובעילום שם, הם לא יודעים בכלל מי שילם, בהרבה מקומות, ופה הם פשוט הזדעזעו מהמדבר.
אתה יודע מה, אתה מעלה כאן באמת תופעה, שכל, אפשר לומר, כמעט כל מי שיש לו קרוב משפחה, או שהוא בעצמו חייל או קצין, נתקל בה, וזה באמת ראוי לציין את העם, מה שנקרא, הרבה פעמים, סועדים אומרים, השולחן ההוא עם ארבעה חיילים, עליי, ואפילו לא מדווחים לסועדים האלה, לחיילים האלה, מי שילם עליהם, והם מגלים את זה רק בסוף. זו תופעה ככה של העם, אבל כנראה שהדבר הזה לא מחלחל לכל המקומות.
זה נכון, יותר מזה, יש הרבה פעמים שהם, הוא סיפר לי הרבה פעמים, שאומר לי, חבל אם הייתי יודע שמשלמים עליי, הייתי אוכל יותר. זאת אומרת, יש אנשים שמראש אמרו, שמע, הנה הכרטיס, אל תסגור את החשבון, כל מה שהם אוכלים, לא מה שהם אכלו, כל מה שהם אוכלים, תחייב את הכרטיס. אתה מבין, זה דבר שאי אפשר להגיד רק רע, גם צריך להגיד את הטוב שיש באנשים. אבל כן, אז הם קיבלו מה שנקרא מכה מתחת לחגורה אתמול.
כן.
היה לא נעים.
טוב, אז ככה ניסית לאזן, וזה חשוב עם הדברים הטובים של העם שמגבה ואוהב את הצבא, אבל יש כאן איזה משהו שצריך בהחלט לברר אותו מול מלון בראשית. אנחנו כמובן ניקח את הדברים שלך, אנחנו נבדוק אותם מול הדוברות שלהם, כדי לשמוע מה הסיבה שלא מכניסים קצינים בצהל עם נשק ומדים. טוב, זו תופעה מוזרה, אני מקווה שהיא לא מופיעה בעוד הרבה מאוד מקומות. תודה רבה לך, אנחנו רק נזכיר, אנחנו שומרים על עילום שמך ועילום שמו של הבן, מעט טעמים המובנים, אבל השם והפרטים נמצאים אצלנו. תודה לך וכל טוב.
תודה רבה, יום טוב.
למחלוקת סביב חוק הלאום והיחס העולה ממנו למיעוטים, פנים רבות, מעט לעת צפות ועולות בימים ובשבועות האחרונים, סוגיות נוספות שיש לקחת אותן בחשבון. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שרואה בחוק הזה פגיעה בדמוקרטיה ובמעמד המיעוטים בישראל, הפרופסור מיכאל קורנלדי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב. בראש ובראשונה, אלה דברים שכתובים בתורתנו הקדושה, במקרא. התושבים והאזרחים הגרים איתנו, הם לא רק שצריכים להיות בעלי זכויות שוות, אנחנו צריכים אפילו לתת להם מה שקרוי היום בלשון מודרת, העדפה מתקנת. היחס לגר, או היחס לגר במובן נגיד הלא יהודי, צריך להיות יחס מצוין, בפרט שמדובר באזרחים כמו הדרוזים והבדואים ואחרים שמשרתים בכוחות הביטחון ומוכנים להקריב את נפשם למען המדינה. מוכרח להיות שוויון מוחלט שלהם ולא ייתכן אחרת. הנושא הדתי הוא נושא נפרד, כל אחד ילך למקום התפילה שלו, היהודים לבית הכנסת ולכותל או לבית המקדש, והמוסלמים ילכו למקומות הקדושים שלהם.
רגע, וכך הלאה. פרופסור קורנלדי, אתה עושה כאן מעשה מאוד חמור, אתה מעודד אנשים ללכת להתפלל בבית המקדש. אני רוצה להזכיר לך, הר הבית מנוע תפילה יהודית בישראל.
אני לא התכוונתי לזה, אני מתכוון בבוא העת, אנחנו, כלומר, בינתיים אנחנו הולכים לפי הוראות של הרבנות, הרבנות בשלב זה הורתה לנו להסתפק בכותל המערבי, אבל גם בכותל המערבי צריך לתת שוויון לכל הזרמים. צריך למצוא דרך, לא ייתכן שזרם אחד בעם היהודי, הרי לא מדובר על אלה שמתווכחים, אלה שמחפשים את השוויון בכותל וכו'. לא מדובר על מיעוט קטן בעם היהודי, מדובר על, על זרמים גדולים, מיליונים יהודים.
כן, אבל אנחנו...
אז חייבים אנחנו למצוא מדלגים, דרך.
אנחנו מדלגים כרגע מחוק הלאום לחוק הכותל, אז בואו נתמקד רגע בחוק הלאום. אני רוצה להבין איפה בנוסחו של החוק מצאת שישנה פגיעה במעמדם של הבדואים והדרוזים.
תראה, בראשו ראשונה, פרט לביטוי אזרחיה הנתונים בצרה ושוויה, אתה מבין שכתוב בשל יהדותם שהמדינה תשקוד על שלומם של אזרחים הנתונים בצרה ושוויה, פרט לזה לא נזכרו האזרחים האחרים בשום צורה שהיא. מה זה? אנחנו הפכנו כאן להיות...
בגלל שכולם שווים. זאת אומרת, האזרחים הם שווים. למה צריך... זאת אומרת, אני באמת לא מצליח להבין למה חוק הלאום שמתייחס ללאומיות של המדינה פוגע בזכויותיו של הפרט. זכויותיו של הפרט הדרוזי...
תראה, הם החליפו... כן, תשמע. קודם כל, מה שעשו כאן בחוק הלאום, הם הכניסו את המילה הדתית. זה טעות, לא שאני בנגד המילה הדתית, אבל בחוק היסוד מספיק לכתוב במקום הדתית הלאומית. אצלנו לאום ודת הולכים ביחד, אבל כלפי הלא יהודים מספיק לכתוב הלאומית. זה להרגשתם הטובה אם כתוב לאומית, כתוב פעמיים.
אבל אני רוצה להזכיר לך, פרופסור קורינלדי, אתה ודאי יודע היטב שלדרוזים אין שאיפה לאומית. הם מקבלים את מרותה של המדינה שבה הם נמצאים, זה חלק מתפיסת עולמם. גם הבדואים הם שבטים נודדים שאמורים לקבל את מרותה של המדינה שמעליהם, ולכן הם באמת שני המגזרים האלה, וגם המגזר הצ'רקסי שפחות מדברים עליו, הם משרתים בצהל, הם משרתים בכוחות הביטחון, הם נהיים, מקבלים מעמד בכל מקום, אבל הם לא דורשים מעמד לאומי, ואכן החוק מדבר על מעמד לאומי. המעמד הלאומי הוא יהודי, בלי לפגוע במעמד...
לא, החוק מדבר על, גם על הדתי, על הדתי, הדתי, במדינה הזאת יש דתות שונות. הרי היהודים לא רוצים לכפות את דתם על יהודים אחרים. הם גם לא צריכים לכפות את דתם אפילו על היהודים שלהם. כן, הדת, עניין של חופש הדת. איפה למשל בחוק הזה עניין של חופש הדת לא נמצא? ובפשטות היו צריכים לכתוב שהיסודות האלה הם ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
אז למנוע, רגע, אז אני רוצה להזכיר, אתה מדבר על מן הסתם על מגילת העצמאות, אבל מגילת העצמאות אין בה את הערך המופלא של הדמוקרטיה. המילה דמוקרטיה הוסרה מהטיוטות הקודמות של מגילת העצמאות, אז מה, צריך להוריד גם את המילה דמוקרטיה?
היא קיימת, כתוב שם שוויון לשוויון לכל, בלי הבדל דת, מין וגזע, זה קיים.
בלי המילה דמוקרטי.
כן, אז גם צריך היה להכניס פה בחוק, מדינת הלאום של העם היהודי היא גם דמוקרטי. תכניס את הדמוקרטיה לפה. הכנסת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זה לא אומר. אתה צריך להכניס את זה גם בחוק הזה. את המילה דמוקרטיה לא נמצאת פה. מה זה? מה, אנחנו לא מדינה דמוקרטית? מדינת הלאום של העם היהודי היא בראש ובראשונה מדינה דמוקרטית. עם כל הערכים שקשורים בזה.
אבל למה העובדה שמגדירים את המדינה כמדינת הלאום היהודי פוגעת בדמוקרטיה? האם כאשר אנחנו מגדירים את צרפת כמדינת העם הצרפתי, זה פוגע בזכויות הדמוקרטיות של יהודים שנמצאים שם? למה זה, איפה זה פוגע? אני לא מצליח להבין.
זה פוגע משום שאנחנו לא רק לאום, אנחנו לאום ודת. אז אצלנו הלאום והדת הולכים יחד, ולכן צריכים להיות יותר זהירים מאשר בארצות אחרות. בארצות אחרות הצרפתי יכול להיות בן דת הנוצרית או היהודית או מוסלמית, תהה אשר תהה. אצלנו הלאום והדת הולכים יחד. אם אתה אומר הלאומית, כאילו אמרת דתית. אז אתה כאילו הופך את מדינת ישראל. מה?
המדינה הזאת
כאילו...
הוקמה,
כן.
והוגדרה כמדינתו של העם היהודי, גם לא נאמר, אם אנחנו כבר מזכירים את, את מגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, לא נאמר העם היושב בארץ ישראל ואמר כך וכך, העם היהודי.
אבל איפה חוק השבות? איפה חוק השבות? תזכיר, הנה אני אומר לך שאני לא, לא נגד, אני בעד החוק הזה, אבל עם, עם תיקונים מתאימים. זאת אומרת, למשל, צריך כתוב, המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, צריך לכתוב בהתאם לחוק השבות, התשי"ד 1950. מה עושים פה עכשיו סעיף חדש ש, שאחר כך יפרשו אותו בצורה אחרת, ויגידו שבני משפחה של יהודים, שנגיד, עולים מרוסיה, שמונים היום 400 אלף, אלה אולי גם כן יהיו אזרחים מסוג ב'.
אז צריך לכתוב... אני שומע מדבריך, פרופסור קורינלדי, דברים שעוד יותר מחמירים את החוק כלפי מיעוטים, כי אתה אומר לי, בוא, לא מספיק קיבוץ גלויות, תזכירו שזה רק ליהודים. אז אני שומע סתירה בדבריך, בהתחלה רצית שזה...
אין שום סתירה, חוק השבות זה יש קונסנסוס, זה כבר קיים 70 שנה, ובכל אלה שחיים במדינת ישראל יודעים שמדינת ישראל נותנת עדיפות ליהודים לעלייה לארץ, זה יסוד היסודות של מדינת ישראל. העלייה היא שם חיים שלנו, ומישהו מהאזרחים והתושבים שמתנגד לעלייה או שמתנגד לחוק בעד העלייה, אז עם כל הכבוד לו, הוא יכול לחיות איתנו, אבל אנחנו, החוקים שלנו זה חוק בסיסי ביותר, זה אולי החוק התשתית, לא אני אמרתי את זה, אמר את זה בן גוריון. ואת החוק הזה אתה לא מזכיר במדינת הלאום של העם היהודי? אלוהים אדירים!
אז אתה אומר...
מה אתה עושה פה תנ"ך חדש?
אז אתה אומר לנו בעצם, החוק חסר עוד מקרה...
לא למדו, לא למדו בצורה ראויה, זה חוק מאוד בסיסי, חשוב, צריך שיהיה. אני לא נגד החוק. צריך מאוד שיהיה החוק הזה, אבל צריך ללמוד היטב את כל הסעיפים, צריך לשבת ביחד עם מומחים. אני מוכן למשל לרתום את עצמי מהיום, אנחנו נמצאים בפגרת הקיץ, בואו נתאסף כמה מומחים, אפילו שהממשלה לא עושה זאת, אני מזמין את המומחים הגדולים בנושאים האלה, שבואו נשב יחד ונציע להם את התיקונים שצריך לעשות בחוק השבות. אני יכול להזכיר לך שמות.
אני רוצה אבל להזכיר לך, מעבר לזה שישנם מומחים שאולי לא דנו יחד איתם, ומן הסתם אתה גם אחד מהם, שהחוק הזה נמשכים הדיונים סביבו כבר כמה שנים. והיה כאן אחד השרים שמובילים את העניין, השר יריב לוין, והוא אומר שאין חוק שדנו בו כל כך לעומק, ודנו עם הדרוזים, ודנו עם מומחים, ודנו ושינו והחליפו והגיעו אל הנוסח הסופי. זאת אומרת, אולי צריך לעשות עוד כמה דברים וכמה תוספות?
סליחה, אני ראיתי את החיפזון, בשבוע האחרון. מה החיפזון הזה? כן, מה החיפזון הזה? זה חוק יסוד, הוא בעצם הפרק הראשון של החוקה שאמורה להיות. מה החיפזון הזה? אז אם היה לוקח עוד תקופה מסוימת, אפשר גם לכנס את הכנסת למושב מיוחד בפגרה לצורך חוק כזה. צריך ללמוד היטב את כל סעיפה, והנה אתה רואה את המחאה הדרוזית. זה לא רק מחאה דרוזית, זה מחאה של הדרוזים, זה מחאה של הבדואים, זה מחאה של בני המשפחה הלא יהודים, זה מחאה של קבוצות שונות בעם היהודי, שהמדינה לא סוגרת את שעריה בפניהם על נושאים שרוצים לחזור.
אני רוצה לשאול אותך, פרופסור קורינלדי, האם לטעמך, לו היה משולב עניין חוק השבות בתוך הסעיפים, זה לא היה מקומם עוד יותר ומזכיר שוב
לא, כי זה...
שהמדינה הזאת מעלה רק יהודים?
לא, כי זה הבסיס של מדינת ישראל. זה יסוד היסודות. בזה התחיל העניין, ואלמלא חוק השבות לא הייתה קמה המדינה. הרי אנחנו, כשהייתה המדינה, היו פה, כולם יודעים את ההיסטוריה הזאת, עוד 10 דקות, את ההיסטוריה הזאת, סליחה, את ההיסטוריה הזאת של העם היהודי, כמה היו בזמן הקמת המדינה, ואיזה מלחמות היו אז, וכמה אנחנו היום. זה התהליך ההיסטורי הזה, התחייה הזאת של העם היהודי, ושל השפה העברית, כל זה דברים מאוד מבורכים, אין שאלה, אבל אתה צריך...
אני בכל זאת רוצה אבל לחזור רגע...
תראה, אני איש שביל הזהב, אני איש שביל הזהב, אתה מבין? צריך למצוא בכל דבר את שביל הזהב.
ולכן אני רוצה לשאול אותך, דווקא כמי שמחפש...
חוק השבות זה שביל הזהב.
אוקיי, בסדר גמור, אז...
מי שלא מקבל את זה...
כן, אז חוק השבות לטעמך...
שיברך את עצמו.
אז חוק השבות לטעמך, ואני יכול לשים את זה ככותרת השיחה שלנו, צריך להכניס את חוק השבות לחוק הלאום. אבל אני רוצה להבין ממך, ובאמת, לא בתמימות, פשוט במציאות, לא הצלחתי להבין למה קביעת העובדה שהמדינה היא מדינת הלאום היהודי, פוגעת במעמדם האזרחי של אזרחים, שאינם מבקשים לעצמם זכויות לאומיות, אלא רק זכויות אזרחיות פרטיות, כמו דרוזים, בדואים וצ'רקסים. למה זה
כי לא הרבה? כתוב, כי לא כתוב כאן ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. זה חייב להיות בתוכו. הראיה שבחוקים אחרים, חוקי היסוד אחרים, הכניסו את העיקרון של ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הם לא צעקו כשהיה כתוב ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית. הם קיבלו את זה גם כאן. אילו היית מוסיף את המילה דמוקרטית, אז הלאומית והדמוקרטית היו מכניסים את ערכי הדמוקרטיה. מדינת ישראל היא בראש ובראשונה הזו שקמה בזכות הציונות. ובזכות הצרות האיומות שנפלו על עם ישראל בדורות האחרונים, היא מדינה דמוקרטית. בכל...
והדברים מופיעים...
ברמח עבריה.
ואתה הגדרת את המונח שוויון שנמצא במגילת העצמאות כעדות לדמוקרטיה של מדינת ישראל. אז למה לא די בכך?
לא די כי זה לא חוק יסוד, המגילת העצמאות. אילו היו הופכים את מגילת העצמאות לחוק יסוד, היה בסדר. אבל לא הפכו וכנראה לא רוצים להפוך. אני מזכיר לאותם חרדים שמתנגדים למגילת העצמאות, שחתמו שם הגדולים שלהם. חתם שם, היה אחד בשם מינס שחתם שם, ועוד מספר חרדים חתמו, ואז היה קונצנזוס. מה קרה? פתאום העם הזה הפך להיות לזרמים שונים. לזרמים שונים. זה הופך להיות כאילו החרדים זה זרם, והציונים הדתיים הלוליים זה זרם, והיהודים האחרים זרם. אנחנו לא זרם, אנחנו עם מאוחד. כולנו, התשתית של כולנו היא עם ישראל, או נלך לפי הסדר הנכון, תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. אבל זה לא פוגע באחרים, אנחנו גם צריכים לשלב את היסודות הדמוקרטיים. כל האזרחים שנמצאים כאן צריכים לקבל זכויות שוות, ואי אפשר שלא להזכיר את השוויון הזה הדמוקרטי גם במדינת הלאום של העם היהודי. כי אם אתה לא מזכיר דמוקרטיה, זה לא מדינת הלאום של העם היהודי. מדינת הלאום של העם היהודי חייבת להיות דמוקרטית וחייבת להכניס בחוק היסוד שלה את הערכים הדמוקרטיים, אפילו אם היא לא תפרש אותם, אפילו אם היא רומזת להם, כי הכל הולך במדינה, לא, לא, לא ברחל בתך הקטנה. אני הייתי מכניס את עקרון השוויון לתוך החוק הזה, כי גם השוויון הוא, וכי, לא רק השוויון, השלום, איפה השלום? השלום זה יסוד היסודות של עם ישראל. אתה יודע שבתפילות, אני מסתכל בתפילות, הבוקר כשאני התפללתי, אני מוצא אולי 50 פעם נזכר השלום. ובאים ואומרים, זה לא עם חותר שלום. זה עם חותר שלום מראשית יצירתו. זה הערך העליון שלו. ויש גם, אני רוצה להגיד לך גם עוד דבר, הם השמיטו, כי אני מדבר על דברים, השמיטו את הנושא של המשפט העברי ומורשת ישראל. יש חוק, נקרא חוק יסודות המשפט, היה סעיף בהצעת החוק הזאת שכלל גם את המשפט העברי או מורשת ישראל. משום מה הם השמיטו את זה. אין מקום להשמיט את זה, כמו שאי אפשר להשמיט את חוק השבות, אי אפשר גם להשמיט את המשפט העברי מורשת ישראל.
אז אם אנחנו מסכמים...
רגע, סליחה, עקרונות, כן. עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל. אני מתכוון להלכות ספציפיות או דתיות כאלה ואחרות של יש בתוך ההלכה גם הפרדה בין ממונה ואיסורה. אני מתכוון לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום. תכניסו את זה. מה זה? לא מופיע בחוק רגיל.
ואז יגידו לך, מה אתה אומר לי מורשת ישראל? מה עם המורשת הדרוזית? ומה עם המורשת הבדואית? ומה עם המורשת שלי כאדם חילוני? מה זה מורשת ישראל? יגיד, תמיד יצעקו עליך.
תראה, כשאני מדבר על חירות, צדק, יושר ושלום, אז שיצעקו. אלה עקרונות היסוד, אלה עקרונות דמוקרטיים גם. אפשר לכתוב... אז אנחנו נכתוב של המשפט העברי או של מורשת ישראל של המשפט העברי ושל הדמוקרטיה. נוסיף כמו שכתוב ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיה.
נראה לי הפרופסור קורינלדי שפתחנו כבר את הדיון שאתה מציע לקיים בין המומחים, מה להוסיף, איזה מילה להוסיף ואיזו מילה להוציא. אנחנו אמרנו את הדברים, הבאנו אותם, העלינו גם כמה שאלות מסביב. אני מאוד מודה לך, פרופסור מיכאל קורינלדי, כל טוב.
אין בדמה, אין בדמה. כל טוב ושלום על כל ישראל. שלום על כל ישראל ועל כל אזרחי מדינת ישראל.
כל טוב, שלום שלום.
ביי ביי.
הרב חגי לונדין ממשיך במפעלו ההגותי להנגשת כתבי הרב קוק זצ"ל לדור. באחרונה יוצא לאור... בהוצאת ידיעות אחרונות, באורו לעדר היקר, הספרו של הרב קוק שנכתב לאור מורשתו ובצל דמותו של חותנו, האדרת זצ"ל. שלום לרב לונדין.
שלום וברכה לך למאזינים.
אנחנו נרצה לדבר גם על הספר, אבל גם על עצם הרעיון של הנגשת כתבי הרב, אבל נתחיל בעניינו של הספר, על הספר מעט, כן. על עדר היקר. ספר לנו קצת עליו, מי שלא מכיר ולא עילעל.
כן, עדר היקר זה אחד מהספרים הראשונים שהרב כתב פה מאוד יחסית בצעירותו. הוא די ידוע, מפני שגם בגלל שהוא ותיק וגם בגלל שיש בו מאוד מקוריות. הספר בעיקרון זה ספר ביוגרפיה על חותנו הראשון של הרב קוק, האדרת, ראשי תיבות רבי אליהו דוד רבינוביץ' טעונים, שהיה אחד מגדולי הזור של המאה הקודמת, אפילו לפני זה, המאה שלפני הקודמת, אבל מה שמיוחד בביוגרפיה הזו, שזו לא ביוגרפיה סטנדרטית, זאת אומרת של תיאור החיים, מה שבדרך כלל מקובל, ובעצם הרב קוק השתמש בנקודות ציון במהלך החיים של האדרת, כדי לבטא את כל העולם הרוחני שהיהדות, בעיקר במזרח אירופה, אבל לא רק התמודדה אז, ומתוך כך בספר הזה הוא בעצם פותח רעיונות רוחניים מאוד מאוד עמוקים בשלל תחומים, תנועות שהתרוצצו אז ברחבי העולם היהודי, הסוציאליזם, תנועות ההשכלה, התפיסה האמונית היהודית ביחס אליהם, ככה שיש פה בספר הזה גם תיאור אותנטי של אחד מגדולי ישראל, אבל גם שיקוף של העולם האמוני של עם ישראל לפני כ-100 ויותר שנה, ומתוך כך גם ההשלכות לימינו אנו.
וזה אולי מסביר למה בקריכה המקורית זה צמוד למאמר הדור?
יכול להיות, האמת שזו נקודה שלא ברור לי אם הייתה מכוונת או שזה יצא כך, אבל באמת בהוצאת מסד הרב קוק הדברים יצאו, הרב ציודה אני מניח שהוא הכווין את זה שזה יצא מחובר לספר עקבי הצום, ששם יש מאמרים שהרב קוק התייחס אל המציאות התרבותית של עם ישראל באותו זמן, והדברים בהחלט משלימים אחד את השני.
אז באמת נדמה שהתקופה היא שלפני 100 ו-150 שנה אולי היא קצת שונה, השיח שונה, גם מה שנקרא האפיקורסים, היה איתם איזשהו שיח בית מדרשי שמהווה בסיס לדיון. היום נדמה שהשיח הוא אחר לגמרי, ואת אומר בכל זאת, האמירות שישנם אז רלוונטיות להיום, איך?
זה פשוט, בוא נתחיל עם זה שכל הדברים שנכתבו על ידי גדולי ישראל מהלך הדורות הם רלוונטיים גם להיום, פשוט צריך לדעת לתרגם, לא לוקחים את הדברים על סגנונם ועל ההתייחסות הספציפית, אבל העקרונות שנאמרים שם הם דברים שוודאי שייכים לכל דור ודור. אבל אני דווקא חושב, בהקשר הנקודה שאמרת, אני שלמדתי וקראתי וביארתי את הספר הזה, אני חשתי תקווה גדולה, ואני אסביר גם למה. אני חושב שאחת התחושות שמלוות היום חלק גדול מהציבור הדתי כיום במדינת ישראל, זה אפילו יותר מתחושת קצה ייאוש. אנחנו נמצאים באמת במאבקים תרבותיים שלא סיערו מכורה אבותינו, נושאים שעולים פה על סדר היום, כמו שכולנו יודעים, והרבה פעמים יש תחושה שהתורה לכאורה לא מצליחה לעמוד מול השטף האדיר הזה של תרבויות זרות ורעיונות ששוטפים פה לתוך המחנה. והנה קוראים ספר, לפני שנכתב, מתאר תקופה שלפני כ-150 שנה, וגם שם אתה רואה, ואגב לא רק בספר הזה, גם בספרות מלווה שמתארים את התקופה, זו הייתה תקופה גם עם אין סוף תנועות ומאבקים וזרמים רוחניים שנראו אז כשכבשו עולם ומלוא, הלאומיות דאז האירופאית מצד אחד, הרפורמה מצד שני, הסוציאליזם מצד שלישי, והנה תורת ישראל עמדה בגאון ובזקוף אז, והיא ממשיכה עד היום. אז אני חושב שדווקא הפרספקטיבה הזו צריך לדעת, השיח אומנם משתנה, נכון, אז היה התמודדות עם שיח מסוים, היום זה עם שיח אחר, אבל העיקרון הזה שיש לעם ישראל תרבות נצחית, שבכל דור ודור היא נוגעת בנקודות שצריכים לגעת, ומתוך כך בונה ומתפתחת ומשתחלת לדור הבא, זה משהו שאפשר מאוד לקחת מהספר הזה, לדעתי גם מספרים אחרים.
אתה ממש יכול לקחת את הדברים האלה ולכוונן אותם באופן ספציפי, היום כמובן מאומת הלהטבים והמאבקי מעמד האישה, ושלא לדבר על חוק הלאום, אפשר ממש לתרגם את הדברים, או רק לקחת תקווה, שאם יש משהו שיחזיק מעמד לאורך כל המאומות, הוא גם יחזיק מעמד גם במאומה הנוכחית.
א', התקווה כשלעצמה היא כבר חשובה מאוד, ואני חושב כי זה, אתה רואה איך דברים שאז היו מראים שלכאורה שטק שלא ניתן לעמוד מולה, מסתבר שגם עברנו אותם, אבל גם ברמה המקודתית, איך הדוגמה, העיקרון שפותח את ספר רבי היקר, זה העיקרון שומע הרב קוק, ששני כוחות שמתנגשים, הם לא שוללים אחד השני, אלא בדיוק הפוך, הם יוצרים אנרגיה חדשה. והעיקרון הזה, של התנקשות בין זרמים שונים שמולידים לחם כל רעיונות נוספים, זה עיקרון שאפשר לקחת אותו as it is, גם אל המציאות התרבותית היום. העיקרון נוסף למשל שהרב מדבר שם, זה באמת השורש של חיפוש האהבה. מדבר שם על אהבה, גם במובנה הרומנטי, גם במובנה הרוחני, איך שהשורש הזה חורז את חיי האדם, ואיך בכל דור מנסים, מדבר שם לימי הביניים, על תחופתו, ואותו כך משליך גם להיום, איך כאשר כוח החיים הזה לא בא לידי ביטוי בצורה נכונה, הוא בא לידי ביטוי בצורות לא נכונות. הדברים הללו בהחלט אפשר לקחת אותם כמובן עם העיבוד המתבקש, ולהשתמש בהם גם היום. וזה אני חושב אוצר אדיר שקיים בספרות של, לא רק של הרב קוק, אבל בעיקר עצמו.
צריך הרבה אומץ, נכון? אמנם אתה נמצא בבית המדרש, ואתה נמצא עם התלמידים שלך בכל מקום ברחבי הארץ, צריך הרבה אומץ לקחת את הדברים של הרב קוק ולפרש אותם, צריך להכריע בין אסכולות שונות, וכאן אני ניגש כמובן לעצם עניין המפעל העצום הזה של הנגשת הדברים של הרב קוק, דברים שצריך לציין, זוכים לברכות מאוד נכבדות של אנשים מאוד מאוד חשובים, רבנים מאוד מאוד חשובים שמופיעים כאן בראשיתו של הספר, אבל צריך הרבה אומץ.
לא יודע מלא אומץ, אני אישית לא אדם אמיץ במיוחד, אני עסוק יותר בהגות תיאורטית, אני לא איש נעשה שצריך להעמיד ולהוביל דברים, אבל ברמה הנקודתית, ההנגשה של הרב קוק, אלף תרדת שהמפעל הספציפי הזה, שהוא אגב לא היחיד, ישנם ברוך השם עוד מפעלים יפים וחשובים, אני לא אמנה פה את כולם כדי שלא אחמיץ מישהו, אבל שגם מנגישים את תורתו וספרותו של הרב קוק. אבל המפעל הספציפי שלי הוא מפעל מאוד מינימליסטי, זאת אומרת, המטרה שלו היא לבאר את המשפטים בסגנון שהוא קוראים משניות הרב קיאטי. את הסבר פשוט שלא נכנס יותר מדי לאסכולות השונות ולניואנסים השונים, המטרה היא ליצור איזו פלטפורמה שאחריה כל אחד כמובן ייקח את זה לכיוון שהוא מוצא לנכון. אבל אני בא ואומר שהנושא הזה לא בין למילה אומץ נכונה, אבל צריך להבין. התורה של הרב קוק והתורה בכלל היא נכתבה כדי שילמדו אותה. וחלק מהלימוד היום זוקק הנגשה בכל תחום. ראינו את המפעל האדיר שעשה בזמן הרב שטיינזלץ, ואחרי זה מה שאנחנו מכירים שוטשטיין שעשו את זה לשף. היה את הרב כמו שתיארתי, הרב פנחס קיאטי שעשה את זה למשניות, שיצא העולם חדש. כתבי הרב קוק, בלי בינור לעניות דעתי היום, הם פשוט ספר חתום. אני הולך לפעמים, מגיע לבתי כנסת או מקומות בסוג הזה יש תמיד את מה שנקרא השס הלבן, כן, את הסדרת ספרים של רב קוק, ולצערי תמיד מעלה אבק, בגלל שהדברים פשוט נכתבו בסגנון ובשפה שהיום קשה לאנשים להתחבר. לכן, מפעל המגשה זה דבר מתבקש, וכאמור, אני לא היחיד שעושה את זה, ומכל הדברים יחד, אני בטוח שהתכנים הללו, שהם כל כך רלוונטיים, וכל כך, לדעתי, המפתח של ההתקדמות של עם ישראל ושל העולם כולו נמצאים בכתבים הללו, הם לאט לאט הולכים ונפוצים ונלמדים, בעזרת השם, הדרך, יש עוד הרבה לפנינו, אבל גם עכשיו יש דברים מאוד יפים שקורים.
אני רוצה לשאול, אולי נשמע קצת כופרני, אבל לצד החשיבות של, של ההנגשה והשיח, שמבין מה כתוב שם בדברים, אולי יש ערך בדיסטנס הזה שנוצר במשך השנים, בין מה שהרב כתב, דברים שכמעט ולומדים אותם עם קרי וכתיב, לבין תלמיד כיתה תתיות שיכול עכשיו לפתוח את, את הספר שלך ולהבין מה, מה כתוב. אולי יש ערך לדיסטנס הזה שהיה פעם?
טוב, א', הלוואי ותלמידי בכיתה תתיות היו מודעים את הספרים, אני הייתי שמח מאוד. אני לא חושב שזה קורה. עם הביאור ועם הכל, עדיין כתברוב קוראים לך נלמדים בגילאים יותר מבוגרים. אבל זה ברור שצריך את הדיסטנס, או מה שנקרא, יראת הכבוד מול הגודל שלפנינו. אגב, יש באמת דעות שאני יכול לחבר אותם, שאתם חכמים, שבאמת פחות מחבבים את הרעיון הזה שיצור הפקוק לכאורה עכשיו הם מונגשים לכל אחד. אבל אני חושב שצריך להבדיל עכשיו בין יראת כבוד לגודל והבנה שכל באמת מה שאנחנו מבינים, יש כאן עומק שהוא מעבר לדברים, לבין רתיעה בכלל לא לגעת בדברים, כפי שציינתי קודם. זה לא שעכשיו אנשים, אם הם דיור הנגשה, אז הם אומרים, טוב, אז הרב קוק הוא כל כך גדול, אנחנו לא מבינים אותו, אבל נלך לאורו. פשוט, אם הם אין הנגשה, הם לא מגיעים לך לתכנים הללו, לרעיונות הללו. ולכן אני חושב שזה דבר שהוא בלתי נמנע ונצרח, וזה דרכו של עולם. רעיון גדול מגיע לעולם, ולאט לאט הוא עובר עם הדורות, מסננים ותרגומים וביורים, אני מקווה מאוד שבאמת כל מי שלומד תמיד יבין שהביור וההבנה שלנו היא רק קצה הקרחון לעומק היותר גדול, וכאמור התכנים עצמם כתובים וכל אחד יכול להעמיק בתוך הפתימה.
איך בינך לבין עצמך אתה מחליט את סדר הספרים? מה צריך עכשיו לבאר? כי זה תלמידי חכמים שהזכרת אותם, וככה תלו אומרים, זה לא לעכשיו, זה לעוד תקופה.
יש באמת התייעצות עם הרבה תלמידי חכמים, מה הסדר הנכון להוציא. יש גם שיקולים, גם משפטיים וגם כלכליים, שגם מתחפים פה לעניין. זה נושא ארוך בפני עצמו, כתבי הרב קוק. כבר נכתב על זה רבות, נושא שמי יוציא אותם ואיך יוציא אותם ולמי נמצא את הספריות, נושא רגיש. אבל אני אומר, בגדול ההתייעצות, המטרה היא אותם ספרים שנקרא לזה ספרי הבסיס, ספרי הליבה, למשל ספר, כמו ריש מילים למשל, שזה ספר עמוק וקבלי של הרב קוק, שעוסק מבחינת הקבלה, בצורה הגרפית של האותיות והתארים, זה הספר שקיבלתי הדרכה. מרבנים שלא להוציא אותו, מפני שזה באמת דבר, כמו שתיארת קודם, שההנגשה שלו יכולה יותר להזיק מה שרואים. ספר, כמו עדר היקר, שהוא ספר יחסית, כל המילה יחסית של הרב קוק, יחסית פופולרי, יחסית משהו שבאמת הרב קוק התכוון שיגיע לציבור אחר, אז הוא למשל, כן נמצא. הפרויקט הבא, אגב, שלנו,
שאחרי עדר היקר,
או, מצוין, תגדמתי, זה א' ספר אורות, שיצא בשלושה חלקים, שזה בעבודה מאוד מאוד ארוכה, לא שלי, של צוות שלם שעובד איתי, שיצא בעזרת השם, יצא בשלושה חלקים, ואחריו, למשל הספר אורות התפילה, שזה ספר שערך הרב נריה, שזה ליקוט מכתבי הרב קוק על נושא התפילה, שזה אנחנו מזהים, שזה הספרים שהיום אנשים גם רוצים ללמוד, וגם ראוי שיגמדו.
כן. טוב, אנחנו נאחל בהצלחה, כמובן לך וכמובן גם ללומדים, שככה התפקססו על כיוונים נכונים, הרב חגי לונדין, תודה רבה על הדברים, כל טוב.
בשמחה, שלום שלום.
שלום וברכה. לצערנו, עד סופו של היומן, סוף השידור היומן, עדיין לא הצלחנו להשיג את תגובת המלון והמסעדה שסרבו לקבל את אותם קצינים, פשוט כי יש להם, כי היה להם נשק, שזה מפריע לאורחים כמובן. אנחנו כמובן ברגע שתגיע אלינו התגובה, אנחנו נפרסם אותה כאן במלואה. עכשיו זמן תודות. תודה לפרופסור ניצה דודוביץ', לרב חגי לונדין, לאביו של הממפי, לפרופסור מיכאל קורינלדי, לנעמה אלפסי, לאשר סוזין. לכם על ההזנה, וברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.